בחדוות התורה ובשמחה של מצווה, אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד מסכת פסחים, מסכת שפותחת במילה אור, ולא לחינם. רבי שמעון בר יוחאי, בתיקוני זוהר, תיקון למדבב, כותב על הפסוק שנאמר בזמן בריאת העולם, ויומר אלוקים יהי אור. זה פסח. כמו שאומרת המשנה, אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר, כמו שמיד בעזרת השם נראה. בזמן יציאת מצרים, הזוהר הקדוש כותב בספר שמות, דף למד א', לילה כיום יאיר, אותו לילה שבו הקדוש ברוך הוא היכה כל בכור בארץ מצרים ובא לגאול את עם ישראל, היה אור בלילה, כמו שיא הקיץ, כמו השמש של ימות הקיץ. אותו אור, כותב תיקוני זוהר, תיקון כ"א, יהיה גם לעתיד לבוא בזמן הגאולה, כמו שהפסוק כותב במיכה, כי ימי צאתך מארץ מצרים, גם בגאולה אראנו נפלאות. גם אז יהיה אור גדול, אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. כותב שם הזוהר הקדוש בי"ד בניסן, אז הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא ימחה את זכר עמלק, שמרמז במילה חמץ, שאור. בודקים את החמץ בזכות מה? לאור הנר, אומר הפסוק במשלי, מה זה אור, מה זה נר? נר מצווה, תורה אור. כותב הזוהר הקדוש, בזכות המצוות, בזכות התורה הקדושה, נזכה לגאולה השלמה במהרה. אנחנו יודעים שמסכת פסחים עוסקת בענייני חג הפסח. בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל, כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה דף י' א', ובמדרש תנחומא כתוב יותר מזה, בפסח נגאלו ובפסח עתידים להיגאל, בי"ד בניסן, בתתוו בניסן, יהיה הגאולה השלמה במהרה בימינו. למה מסכת נקראת בלשון רבי מסכת פסחים? למה לא קוראים למסכת כמו מסכת ראש השנה, כמו מסכת סוכה? לא, זה לא נקרא ראשי שנים או סוכות. מסכת ראש השנה. למה לא קראו למסכת מסכת פסח? למה פסחים? כותב בספר תוספות יום טוב על פי דברי המאירי. אומר המאירי, שאומנם כשרבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, סידר את השישה סדרי משנה, כל מסכת פסחים הייתה אגודה באגודה אחת. אבל בתקופת הגאונים, תקופה מאוחרת יותר, חילקו את מסכת פסחים לשני חלקים. פסח ראשון זה היה נקרא, שם היה כתוב הפרק הראשון, השני, השלישי, הרביעי, והפרק האחרון, הפרק העשירי, שהם מסכמים את דיני פסח שנוגעים בזמן הזה. דיני ביור חמץ, מצה, וכל הדינים של ליל הסדר, דיני עשיית מלאכה בערב פסח, זה החלק הראשון. והפסח, החלק השני, עוסק בפרקים האחרים, פרק חמישי, פרק שישי, שביעי, שמיני ותשיעי, שזה כל עבודת הכנת קורבן פסח שנוגע בעזרת השם כשיבנה בית המקדש. וכשחיברו את שני החלקים יחד, כותב התוספות יום טוב, קראו למסכת מסכת פסחים. גם החלק הראשון, פסח של חלק ראשון, פסח של חלק שני. הסבר נוסף, כי כמו שאנחנו יודעים, חג הפסח הוא חג שיש אותו הזדמנות ראשונה, ואלה שהיו טמאים למת בפסח ראשון, או שהיו בדרך רחוקה, נתנו להם הזדמנות שנייה, פסח שני בי"ד באייר. אז אומר התוספות יום טוב, זה גם כן סיבה שהמסכת הזאת נקראת מסכת פסחים, על שם זה שיש שתי הזדמנויות להקריב את קורבן הפסח. הפרק שאנחנו נעסוק בו בעזרת השם, הפרק הראשון, עוסק כמובן בדיני ביעור חמץ, וגם בזמן ממתי אסור לאכול חמץ, וממתי צריך לבאר את החמץ. יש במצוות איסור אכילת חמץ, מצוות ביעור חמץ, שלושה חלקים. שלושה חלקים. החלק הראשון, שאסור בחג הפסח לאכול חמץ חלילה, ליהנות מהחמץ, שזה הפסוק שנאמר, ולא יאכל חמץ. זה כולל גם איסור הנאה, כמו שיבואר בתחילת הפרק השני. החלק, האיסור השני, הנושא השני שקשור לאיסור חמץ, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך, ובהמשך, ולפני כן כתוב, שבעת ימים שיעור לא יימצא בבתיכם, אז זה לא יראה, בא ליראה ובא להימצא, אסור, חוץ מזה שאסור לאכול, כמו שאמרנו, חמץ, אסור שיראה וימצא ברשותנו חמץ. והחלק השלישי שקשור לאיסור חמץ, זה מצוות עשה מהתורה, שעם ישראל בכל העולם מהדרים מאוד במצווה הזאת. הפסוק אומר, הך, ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם, מצוות ביעור חמץ, שעוסקים כבר זמן רב לפני ליל חג הפסח, עסוקים עם ישראל בניקיון, מירוק הבתים, לקראת החג הגדול והנפלא, חג הפסח, מקיימים את המצווה הגדולה של תשביטו שעור מבתיכם, כמו שנפסק בהלכה, שההשבטה של החמץ זה לאו דווקא בשריפה, כמו דעה אחת שנאמרה, אלא להלכה פוסקים כמו דעת חכמים, שבכל צורה שהיא, שמבארים את החמץ, מקיימים מצוות עשה של תשביטו שעור מבתיכם. ועל זה אומרת המשנה, אור לארבעה עשר. למה כתוב אור לארבעה עשר? רגע, מה עושים באור לארבעה עשר? בודקים את החמץ לאור הנר. מתי בודקים את החמץ לאור הנר? כשיש אור בחוץ. זה הרי בלילה. במסקנה של הגמרא, היה צריך להיות כתוב ליל ארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. אחרי ההקדמה שאמרנו, מדברי הזוהר הקדוש, שחג הפסח, זה ויהי אור, זה האור, מרמז על המעלה הגדולה, אז לא פלא שהמשנה פתחה במילה הזאת, אור לארבעה עשר, ואחר כך הגמרא תוכיח שזה גם כן הכוונה ליל ארבעה עשר, ובלשון נקייה, כמו שהגמרא מבארת בהמשך, המשנה רצתה לדבר בלשון מעולה, לישנה מעליה, כמו שהגמרא קוראת לזה, אור לארבעה עשר, ליל ארבעה עשר בניסן, אחרי שכבר ביערו את החמץ מהבית, ניקו את החמץ, אז צריך לבדוק, בודקים את החמץ לאור הנר. רשי כותב למה? כדי שלא יעבור על האיסור של בל ייראה, כמו שקראנו את הלשון של הפסוק, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך, ולא יעבור על האיסור של בל יימצא, כמו שהפסוק אומר, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. בשביל זה חייבים לבדוק חמץ ליל י' בניסן, לילה לפני ליל הסדר. תוספות כבר שואלים, מה זאת אומרת? בשביל שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, צריך לבדוק את כל החמץ? הרי אם אדם מפקיר את החמץ שלו, אומר את הנוסח שתקנו לנו, שנאמר בהגדה, כל חמירה וחמיה, כל החמץ והשעור שיש ברשותי, יהיה הפקר כאפר הארץ. אז כבר אחרי שאדם הפקיר את כל החמץ שברשותו, הוא לא יעבור על בל ייראה ובל יימצא. אז גם בלי שהוא יבדוק, הוא יכול לא לעבור על האיסורים האלה. בהר"ן מבאר בדעת רש"י שהסיבה למה צריך לבדוק את החמץ, למה? כי חוששים אולי הבן אדם לא יבאר, כמו, לא יבטל עם כל הכוונה הנכונה את החמץ מליבו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יגיד, שמע, אני מבטל את החמץ, אבל אחר כך אם הוא ימצא איזה קופסה יקרה שיש שם משקאות חריפים, hey, לא, זה לא התכוונתי לבטל, מה אני אבטל כזה דבר יקר, אלפי שקלים זה שווה. חוץ שבאדם לא מבטל בכל ליבו, לכן, בשביל שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, נכון שאם הוא יבטל את החמץ בליבו ויגיד שזה כמו אפר הארץ, אז באמת הוא באמת יחשוב שזה כמו אפר הארץ, אז באמת הוא לא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, אבל הרי יכול להיות שהביטול לא יהיה כמו שצריך, אז כדי שהוא לא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, עדיף שיבדוק שבאמת אין לו חמץ, כדי שלא יקשל באיסור הזה. איפה צריך לבדוק חמץ? הרי הזמן של ליל בדיקת חמץ, זה זמן מאוד מאוד יקר, כל דקה מדודה. מה, עכשיו אדם יתחיל לבדוק, אם יש לו בית גדול, כל פינה וכל חור בבית, הוא יכול לעבוד על זה גם שבוע, יחי אנשים שיש להם בתים גדולים, איפה חייבים לבדוק את החמץ? אומרת המשנה, רק במקום שרגילים להכניס אליו חמץ. אבל כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אז שואלת המשנה, יש גרסה ולמה, ובמה? במה אמרו שצריך לבדוק חמץ במרתף של היין. שמעת בן אדם שמכניס יין, מכניס חמץ למרתף של יין? איפה שמענו דבר כזה? אז במה אמרו שצריך לבדוק שתי שורות במרתף? הגמרא בדף ח' תבאר בדיוק איך הולך השורות האלה. יש פה בית שמאי ובית הלל, כמו שמיד נראה, שצריך לבדוק חלק מהחביות במרתף של היין. מי מכניס שם החמץ? אם לא מכניסים שם החמץ, אז לא צריך לכאורה לבדוק. אז למה כתוב במשנה בהמשך שצריכים כן לבדוק את החמץ, שתי שורות במרתף? התשובה היא, זה דווקא במקום שמכניסים בו חמץ, בכזה מרתף שדרך השמש, לפעמים באמצע הסעודה, אומר לו בעל הבית, נגמר פה היין, לך למרתף, תביא לנו עוד יין. הוא יכול ללכת עם הפת בידו אל המרתף, לקחת משם יין, אולי הוא ישכח שם את הפת. זה מקום שמכניסים בו חמץ, לכן באותו מרתף צריך לבדוק. אבל באמת, אדם שיש לו מרתף של יין, יש לו יקב גדול, ובמרתף של היין שלו נכנסים אחרי הכנות גדולות, אף אחד לא מכניס לשם חמץ, אפילו דברים אחרים לא מכניסים, מאוד מאוד נזרים, איך נכנסים לשם? כזה מקום שלא מכניסים בו חמץ בדרך כלל, באמת בליל בדיקת חמץ, לא צריך לבדוק שם את החמץ. איזה שתי שורות צריך לבדוק? בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. והגמרא תבאר על זה שני פירושים, האם הכוונה, הרי איך היה מסודר החביות במרתפים אז? היו עושים את כל הרצפה של המרתף, היו ממלאים בחביות, ומעליו עוד שורה של חביות, ועוד שורה של חביות, ועוד שורה עד התקרה, עד איפה שהיה להם חביות של יין. אז אומרים בית שמאי לפי דעת רב יהודה, שצריך לבדוק, כשנכנסים אל המרתף, את השורה הראשונה, את כל השורה הראשונה, מקיר לקיר ומהרצפה לתקרה, וגם את השורה שפנימה יותר. שתי השורות האלה צריך לבדוק. לפי דעתו של רבי יוחנן, בודקים את השורה מלמטה עד למעלה, וגם כמובן לכל אורך המחסן, מימין לשמאל גם, מימין לשמאל ומלמעלה למטה, מהרצפה לתקרה, וחוץ מזה, כל מה שרואה את פני התקרה, כמו ריש כזה, את כל מה שלפניו מלמטה עד למעלה, וחוץ מזה, מלמעלה ישר עד הסוף, עד הצד השני של המרתף. זאת אומרת, הוא בודק שתי שורות כאלה. בית הלל אומרים שצריך לבדוק את שתי השורות החיצונות, שהן העליונות. גם כאן, לפי דעתו של רב, צריך לבדוק את השורה הכי למעלה, זאת אומרת, לא צריך לבדוק את כל היין שמלמעלה עד למטה מולו, וגם מימין עד שמאל. לא את כל השורה של היין צריך לבדוק, אלא מספיק לבדוק שורה אחת למעלה, מימין אומר לשמאל שסמוך לתקרה, וחוץ מזה גם את השורה האחת של למטה. זהו, זה שתי השורות צריך לבדוק, כמו שנעריך בעזרת השם, בדף ח', לעומת זאת לפי שמואל בודקים את השורה הכי למעלה, וחוץ מזה עוד שורה אחת פנימה. שתי שורות בודדות, זה מה שצריך לבדוק, רק את השורות העליונות. מכאן, מתחילת הגמרא, עד סוף השיעור בעזרת השם, נעסוק במילה הראשונה של המסכת, אור. שואלת הגמרא, מהי אור? מביאה הגמרא על זה שתי דעות, ובמסקנה הגמרא מביאה שזה בעצם, הם שניהם אומרים אותו דבר. רב הונא אמר שאור זה נגהי, כפשוטו, הפוך מחושך זה אור. ורב יהודה אמר לילי, שזה הכוונה ליל, אור הכוונה לילה. איך יכול להיות? אור זה לילה? איפה מצאנו דבר כזה? אז הרבנו דוד, שכזה ספר, רבנו דוד, הוא מפרש, מה עולה על דעתנו? שאור הכוונה לילה, וזה באמת המסקנה, למה קוראים לה אור לילה? מבאר שיש מושג שאומרים מלשון סגי נהור. סגי נהור בארמית הכוונה רואה הרבה. ואומרים את זה על אדם עיוור. ואת אומרים בלשון הפוכה, אז גם פה במקום להגיד לילה, במקום ליל אומרים את הלשון ההפוכה, אומרים אור. אז כשאומרים אור, יכול להיות שמתכוונים בעצם ללילה. יכול להיות שאור זה לילה. כשאתה שואל אותי, תגיד, עכשיו זה יום או לילה? אתה יכול לשאול אותי, תגיד, עכשיו זה יום או אור? כי אור זה שם של לילה. למה? לשון סגין האור. אנחנו רוצים לדבר בלשון מעולה. אז קוראים ללילה אור. אפשרות שנייה, שהיא פשוטה יותר, שליום קוראים אור. אתה רוצה לשאול אותי, עכשיו זה יום או לילה? אז אתה שואל אותי, האם זה אור או לילה? זה משמעות אחת במילה אור. שזה שם של זמן. האם עכשיו זה אור? או שזה עכשיו יום, או שזה עכשיו לילה, אור זה זמן, או יום או לילה, זה פירוש אחד. פירוש נוסף אפשר לבאר מה הכוונה אור, מה שכולנו קוראים אור. אם היה חשוך ועכשיו הדלקת את המתג, נהיה אור, המקום הפך להיות מואר. זה מציאות שהשתנתה, מציאות שמתהווה. זה לא שם של דבר. אתה לא יכול להגיד על דבר מסוים זה אור. זה יכול להיות שזה נורה, זה שמש, זה ירח, זה כוכבים, אבל האור זה דבר מציאות שניתה, כמו שיש קור וחום. אז לא תגיד שהחורף נקרא קור. זאת אומרת, יש שתי משמעויות למילה אור. או שזה נחשב שם של זמן, יום או לילה, או שזה מציאות של, שהיא לא, שאין חושך, אז יש אור, כמו שביארנו. וכאן הגמרא הבינה בהתחלה שהוויכוח בין רב הונה שאמר שאור זה הכוונה נגהי, לבין רב יהודה שאמר שזה הכוונה לילי, כסל כדאתה, חלה בדעתנו שרב הונה שאמר, מנדה אמר נגהי, התכוון נגהי ממש. התכוון אור שזה יום, שאור הכוונה יום. ומתי יהיה בדיקת חמץ לפי דעתו? בעלות השחר, מיד שמתחיל להיות אור. זאת אומרת, ליל י' בניסן, שום דבר לא עושים. י' בניסן בבוקר, אז בודקים את החמץ, אחר כך מסיימים עם האכילת חמץ, ועושים שריפת חמץ. הכל יהיה באותו זמן. זאת אומרת, זה יכול להפוך ליום הרבה יותר לחוץ ממה שאנחנו מכירים עכשיו, אם היו מתקבלים הדברים האלה. שבדיקת חמץ גם צריכה לעשות ביום, וגם שריפת חמץ צריך לעשות ביום לפי זה. הגמרא ככה הבינה בהתחלה, וגם מנדה אמר לילי, לילי ממש, ורש"י אומר שלא גורסים את זה, כי זה גם מה שנשאר במסקנה, שלילי הכוונה באמת ליל ממש. בכל אופן, הגמרא שואלת על רב יהודה, איך אתה אומר שאור זה הכוונה לילה? מי טבעי, פסוק אומר, כשהגיעו אחי יוסף בשליחותו של יעקב אבינו, הגיעו למצרים אל יוסף, שהיה אז משנה למלך מצרים, אז כתוב שם בבוקר, הבוקר אור, והאנשים שולחו. כשהגיע הבוקר אור, שולחו האחים של יוסף ממצרים. הבוקר אור. מה אני מבין מפה? שאור זה יום או לילה? שם של יום. על מה אור יממה הוא? כי הוא כותב הבוקר, בבוקר זה השם שלו זה אור. אז קשה על דבריו של רב יהודה, שאמר ש... אור, הכוונה לילה. עונה הגמרא, תראה, כמו שכבר אמרנו, יש שתי משמעויות למילה אור. משמעות ראשונה, שם. זה יכול להיות שם של היום, זה יכול להיות שם של הלילה. אז עד עכשיו הבנו שאור, הכוונה שם. האם זה יום או לילה? אז רב יהודה אמר שזה לילה, פה לכאורה נראה שזה יום. אז זה סותר את דברי רב יהודה. אבל האמת היא שאפשר לדחות את זה, זה לא חייב להיות. כי יכול להיות שאור זה לא שם של זמן, אלא אור זה מהות, זה מציאות, מהירה, זמן שהוא לא חשוך, אלא הוא מואר. זה מה שמתרץ את הגמרא. מי כתיב האור בוקר? שהזמן שהוא נקרא אור, זה זמן של הבוקר, שזה יום? הבוקר אור כתיב. זה לא הכוונה שאור זה שם דבר, אלא מה כן? כמאן דאמר, כמו שאדם אומר, צפרה נהר, הבוקר העיר. זאת אומרת, שבאדם רוצה להגיד שעכשיו נהיה בוקר, אז כל העולם נהיה אור. אומר, הבוקר העיר, הבוקר אור. זאת אומרת, יש הבדל בסדר של המילים. כשאתה אומר, אור, איך הגמרא קוראת לזה? האור בוקר, זה מוכיח שהמילה של אור זה שם של הבוקר. אבל מכיוון שלא כתוב הסדר הזה, אלא כתוב הסדר ההפוך, הבוקר אור, זה מוכיח שהבוקר, מה קורה בבוקר, נהיה לא חשוך, אלא נהיה אור, לא שזה שם של זמן. וכמאן דאמר, צפרה נהר, כמו שאמרנו, כמו שאדם אומר, שהבוקר העיר. והפסוק אומר, הבוקר אור ואנשים שולחו. אלה ששלחו את אחי יוסף חזרה ממצרים, לא שלחו אותם בלילה, אלא רק מתי שהבוקר העיר. למה? וכדי רב יהודה אמר בשם רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם, שאדם יוצא לדרך, ישתדל לצאת מספיק מוקדם, כדי שיכנס אדם לעיר בכי טוב, כשעדיין אור, כשעדיין יום. ויצא, כשהוא יוצא למחרת, מהמלון שלא יצא כשעדיין חשוך, אלא ישתדל לצאת בכי טוב, כשכבר אור. קושייה נוספת על דבריו של רב יהודה שאמר שאור זה שם של הלילה. שרוצים להגיד במקום לילה אומרים אור. ואת רוצה להגיד מהבוקר עד האור, מהבוקר עד הלילה. אור זה שם של הלילה. שואלת הגמרא, מי טבעי? פסוק אומר, זה דבר שאמר אותו דוד המלך, ספר שמואל. וכאור בוקר יזרח שמש. פירוש הפשוט, הוא מדבר שם על המלכות שתהיה מיוצאי חלציו, הקדוש ברוך הוא הבטיח את דוד המלך, שמלכותו תימשך לנצח. אז הוא אומר, כמו אור בוקר יזרח שמש, המלכות של זרע בית דוד המלך תזרח כמו אור בוקר. אבל כאן, אם אמרנו שיש הבדל בסדר של המילים, אם כתוב הבוקר אור, או שכתוב כאור, האור בוקר, כאן כתוב דווקא, הוא כאור בוקר, כתוב קודם אור, אחר כך בוקר. כאור בוקר יזרח שמש, כמו בוקר, ככה יזרח השמש לצדיקים. על מה? מה אני רואה מפה? אור יממה הוא. אני רואה שהאור זה לא לילה, אלא יום. עונה הגמרא, באמת, באמת גם כאן לא הכוונה ש... השם אור זה שם של זמן, אלא גם כאן הכוונה שזה מהות שהפוך מחושך, שנייה אור. כי מי כתיב אור בוקר? אם היה כתוב שהזמן של אור, שאור זה השם של הבוקר, של זמן של בוקר, אם היה כתוב אור בוקר, באמת היה משמע שהאור הכוונה לבוקר. אבל כאן לא כתוב אור בוקר, אלא כתוב הוא כ. הוסיפו עוד שתי אותיות. כאור, הוא כאור. הוו והחף גורמים בעצם רק החף, כאור בוקר. זאת אומרת, באמת אור זה מציאות, זה לא שם של דבר. המציאות היא שיש אור. כמו האור בוקר, אחי כאמר, הוא כאור בוקר בעולם הזה. כשהבוקר מהיר, מתחיל להעיר בזמן עלות השחר, זה עדיין חשוך קצת. והבוקר מתחיל להעיר מאוד מאוד לאט. מתחיל לזה חשוך, לאט לאט נהיה יותר אור, יותר אור, עד שנהיה בוקר. אז כמו אור בוקר בעולם הזה, שבעלות השחר עדיין האור הוא חלש, אז אותו זמן לעתיד לבוא, יהיה כאין זריחת שמש. היום בזמן זריחת שמש, זה כבר אור גדול. אז לעתיד לבוא, כבר בזמן של לעלות השחר, יהיה אור כזה גדול כמו שהיום בשיא האור. ככה יהיה לצדיקים לעולם הבא, שהאור החמה יהיה שבעתיים כאור הבוקר, יהיה אור מאוד גדול, אז כבר בעלות השחר יהיה את האור שהיום יש לנו בשיא היום. אז בעלות השחר זה יהיה אז, מה שלנו יש בשיא היום, להם זה יהיה בעלות השחר, ובשיא היום יהיה הרבה יותר אור. בכל אופן, האור לא הכוונה שזה שם יום או לילה, אלא זה מציאות של... המציאות היא שיש אור. שואלת הגמרא קושייה שלישית, מי טבעי? פסוק אומר, ויקרא אלוקים לאור יום. נו, זה כבר שם, ויקרא אלוקים לאור יום. אז אתה רואה שאור זה שם דבר. על מה אור יממה הוא? עונה הגמרא, אור זה לא שם דבר. שהיה אחד שהיה אור, זמן שהיה ששמו היה אור, והקדוש ברוך אמר, טוב, אתה יודע מה? בוא נקרא לך שם, נקרא לך יום. לא זה הכוונה. אלא, החיקה אמר, למהיר הוא בא, קראו יום. אז הקדוש ברוך אמר, שמה, אין כאן עדיין שום שם. אלא מה? יש חלק מהיום שהוא אור, וחלק מהיום שהוא חשוך. אתה יודע מה? בוא נקרא לחלק שמתחיל להעיר, נקרא לו יום. עד עכשיו לא היה שם. אור זה לא היה שם, זה היה מציאות. בוא נקרא למציאות הזאת שמתחילה להעיר מעלות השחר, בוא נקרא לזה שם יום. זה הכוונה. ואם כן יוצא שהאור זה לא שם, אלא זה מציאות. שואלת הגמרא אלא מעתה, בוא נראה לך על הלילה. ולחושך קרה לילה. מה תגיד כאן שחושך זה לא שם, אלא זה שנהיה לאט לאט חשוך? למחשיך הוא בא קרה לילה? מה? כבר מתי שמתחיל להחשיך? זה לילה? יש בזה הלכה למעשה. אם אתה שרק מתחיל להחשיך זה לילה, אז אפשר להתחיל להתפלל ערבית, אפשר לבדוק חמץ, אפילו בזמן של השקיעה כבר, מתי שמתחיל להחשיך. הרי זה לא נכון, והקיים עלן, דעת צאת הכוכבים יממה הוא, הרי אנחנו קיבלנו במסכת ברכות, שעד צאת הכוכבים זה עדיין נקרא יום. אז לא יכול להיות שמתי שמתחיל להחשיך זה כבר נקרא לילה, אז אי אפשר לקבל את הפירוש הזה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? בסדר, אז הפירוש הזה אל תקבל, אבל עדיין זה לא אומר שהמילה אור זה שם של היום, לא. אלא אחי כאמר, באמת אור זה מציאות מהירה. ואם כן, מה פוש? ויקרא אלוקים לאור יום. לא ויקרא מלשון קריאת שם, אלא כמו שיש מלך, שיש לו שני עבדים. עבד אחד, הקדוש ברוך הוא כביכול יש לו את, את האור, והעבד השני של הקדוש ברוך הוא זה כביכול החושר. הקדוש ברוך הוא קרא לו, בוא הנה. ויקרא אלוקים לאור, ופקד עליו. קרי רחמנה לנאורה, ויקרא אלוקים לבריאה שמאירה, ופקדי, המצוות הדיאממה. הוא אמר לו, אתה מהיום, תשמש ביום להאיר את העולם. ואחרי זה, ויקרא אלוקים, לחושך קרה לילה, הקדוש ברוך הוא קרא למשרת השני שלו, קרי רחמנה לך שאוכה, אמר לו, בוא הנה. פקדי המצוות הדליליה, החושך, אתה תשמש בלילה להחשיך את העולם בלילה. האם כן, שוב, המילה אור היא לא שם של זמן, אלא היא מציאות של שמאירה. עכשיו, הגמרא מקשה על דעתו של רב הונא. אתה אומר שאור זה הכוונה, יום. יש לי קושייה. תגיד, הפסוק אומר, הללו, אתה מתחיל שם, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. זאת אומרת, כל הבריאה כולה מהללת ומשבחת את כל חי. כוכבי אור, אתה מתכוון להגיד שזה כוכבים של היום? לפי דבר רב של רב הונא, רב הונא אמר שאור זה יום. ביום יש כוכבים? מייץ, והללו כל כוכבי אור. אז אתה רואה, על מה אור אורתה הוא, הכוכבים של הלילה צריכים להלל את הקדוש ברוך הוא. אז כאשר רב הונא שאמר שאור, זה הכוונה יום, הוא ענה הגמרא, תראה, בדרך כלל אור זה באמת יום, אבל זה לא רק יום. בדרך כלל, זאת אומרת ככה, לפי דעתו של רב הונא, אור זה שם. זה שם של היום. ולכן כשכתוב, כמו שגמרא הבינה עכשיו, אור ל-14, הכוונה יום 14. חוץ מזה, הוא גם מציאות של אור, וכאן בפסוק הזה לא מפרשים הללו כל כוכבי אור, הכוונה כוכבים של הבוקר, כן? אלא הכוונה היא כוכבים שמאירים. המציאות של הכוכבים שהם מאירים. אחי כאמר, הללו כל כוכבים המאירים. שואלת הגמרא, רגע. ומה עם הכוכבים שלא מאירים? אלא מעתה. כוכבים המאירים מודה באי שבוכי, וכוכבים שאינם מאירים לא באי שבוכי, רק הללו כל כוכבי אור, רק הם צריכים להלל את הקדוש ברוך הוא, אלה שמאירים, והכוכבים שלא מאירים לא צריכים להלל. הרי והכתיב, פסוק אחד קודם, הללו כל צבעיו. אז אתה רואה שגם הכוכבים שלא מאירים מהללים את הקדוש ברוך הוא. אלא, תרץ את הגמרא. נכון. אור, דבר ראשון, זה הכוונה יום. זה גם יכול להיות מציאות שמאירה. אבל מה הכוונה כאן הללו כל כוכבי אור? הכוונה היא כוכבים המאירים. ולא רק הם צריכים להלל את הקדוש ברוך הוא, אלא גם הכוכבים שאינם מאירים. למה הפסוק כותב בתהילים כוכבי אור? הכה משמלן. דאור דכוכבים נמי אור הוא. גם אור כל של כוכב נחשב אור. מה אכפת לי אם הוא כן נחשב אור או שהוא לא נחשב אור? למה היא נפקה מינה? לנודר מן האור. מי שנדר נדר שהוא לא ייהנה מאור. שהוא אסר על עצמו, דתניה נודר מן האור, אסור באורן של כוכבים. אסור לו לנות גם מאור של כוכבים. נאמר, הוא הולך מכתש רמון. שם זה מקום שלפי איך שמספרים, רואים שם אור גדול מאוד של כוכבים. ונאמר שהוא יכול לנות מהאור שם, אם הוא נדר מן האור, אסור לו לנות מהאור הזה. לפני 7.5 שנים בערך, היה סיום על מסכת עירובין שהתקיים על ידי הארגון העולמי דירשו בבנייני האומה. הגיעו שם גדולי ישראל. אחד מהם היה כבוד קדושת מרן האדמו"ר מצאנז שליטה. הוא אמר על הגמרא הזאת, הקמה שמלן, זה מה שרצה להשמיע לנו דוד המלך, שהאור של הכוכבים נע מאור הוא, גם אור של כוכבים זה אור. הוא אומר, יש כאלה שהצדיקים גדולים שלומדים תורה, הם כמו שמש, הם כמו ירח, הם מאירים באור גדול. יושב יהודי בביתו, מרגיש את עצמו מאוד מאוד קטן, מה יועיל אם אני אלמד עוד משנה, עוד גמרא, עוד הלכה, עוד מוסר, עוד דברי תורה? מה זה יועיל? מה זה יוסיף? אומרת לו הגמרא, דע לך, אומר דוד המלך, דע לך, אור של כוכב, גם אם הוא קטן, הוא קצת מאיר, זה גם אור. אור של כוכבים זה אור גדול, כל הכוכבים ביחד מצטרפים לאור אחד גדול שמאיר בכל העולם. עכשיו הגמרא שואלת שאלה נוספת דווקא על דעתו של רב יהודה, שהוא אומר שאור זה הכוונה לילה, לפי איך שאנחנו מבינים עכשיו בדעתו. מעית ויקושיה, אומר איוב, תראה מה זה, האנשים פה הרשעים, עושים מה שהם רוצים בעולם הזה. לאור יקום רוצח, יקטול אני ואביון. קם, לאור, הורג אני ואביון. ובלילה, יש לו משמרת לילה גם כן. שם יאי כגנב. שם הוא מתנהג בחשיכים, בסתר, הוא גונב בסתר. עכשיו, כאן כתוב, בלילה זה משמרת אחרת, ולאור זה משמרת ראשונה. אתה כבר מבין שאור זה לא לילה, כי זה כבר בערב. מה אני רואה מפה? שאור זה הכוונה יום. זה מה שאומרת הגמרא. המדי כאמר, הוא בלילה יהי כגנב, במשמרת של הלילה הוא מתנהג כמו גנב שהולך לבתים של עשירים בסתר, וגונב מיהם בלי להתאפס. אז על מה, מה אני רואה מפה? שהחלק הראשון, המשמרת הראשונה שלו, שזה האור, זה יממה הוא. ביום הוא גוזל את העניים המסכנים שאין להם כוח להתמודד מולו. לאור יום גוזל אותם. אז אם כן, רואים מפה שאור זה לא לילה, אלא אור זה יום. תרץ את הגמרא, הטעם, אור זה לא הכוונה שם. של זמן. וגם לילה, זה גם כן לא שם של זמן. אלא הכי כמה, אנחנו יודעים, שיש למשל, אומרים, זה ברור כשמש בצהריים, אבל פה זה ספק, זה לא ברור. אז איך אתה רוצה להגיד? זה כמו לילה, כמו בלילה, כשיש חושך, אז חפצים, כשאתה רואה אותם, אתה לא רואה אותם ברור, אז אין לך ודאות. אז זה הכוונה כאן. לאור, זה הכוונה כשזה ברור. ולילה זה הכוונה כשזה ספק. וכאן אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד כאוב. והתם אחי כאמר, הפסוק הזה מדבר על הנושא הכאוב הזה, של אדם שמגיע לכזה שפל, שהוא חלילה חותר חתירה במחתרת, נכנס לבתים של אנשים, כשהוא מצויד בכלי נשק, והוא רוצה במחשבה הראשונה שלו, לגזול מהם את הכסף שלהם. במקרה הטוב. טוב, אפשר לקרוא לזה טוב. במקרה הרע פחות. ובמקרה היותר רע, אם הם יתפסו אותו, הוא לא ישתוק. הוא מתכוון גם להרוג אותם. בשביל זה הוא ישתמש עם הנשק שהוא הגיע איתו, עם הנשק הזה. אז על זה נאמר, הבא להרוגך השכם להורגו. כשמישהו בא להרוג את השני, השני לא צריך ללכת ולנקוט בכל מיני הצטדקויות של רשעים שאינם חומלים על דם של אנשים צדיקים. לא צריך לחמול על הרוצחים, אלא הבא להורגך, אל תתעצל, השכם להורגו. אדם שבא במחתרת להרוג את הבעל הבית, אומר את התורה מותר להרוג את הרוצח הזה. אבל זה בתנאי שאתה ברור ב-100% שאם הבעל הבית לא ירצח את הבא במחתרת, את הגזלן, הגזלן ירצח את הבעל הבית. אבל אם ברור לך בצורה ברורה מאוד, כמו אור, שהגזלן הזה לא ירצח לעולם את בעל הבית, אסור לך להרוג אותו. הוא צריך להיות אצלך כמו גנב, לא כמו רוצח. שגנב אסור להרוג אותו, כי הוא לא בא להרוג. זה מה שאומרת הגמרא. היא פשיטה לך מילתה כנהורה. אם כשהגנב הזה בא, במחתרת, וברור לך כמו אור. דה נפשות קעתי. שהוא, אם יתפסו אותו, הוא בא להרוג את בעל הבית. רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו. הדין של אותו גנב הוא כמו רוצח, ולכן בעל הבית יכול להציל את עצמו בנפשו של הגנב על ידי שהוא הורג את הרוצח הזה. אבל, זאת אומרת, הספור בעצם ברור, רק אם ברור לנו ב-100%, לא אפילו בספק סביר, אלא אם ברור 100% כמובן. רק אם ברור 100% שהוא בא להרוג, מותר להרוג אותו. אבל אם יש לנו ספק, אולי הוא לא יהרוג, כבר אסור לרצוח אותו. מספקי לך מילתא כליליה, אתה מסופק בדבר הזה כמו לילה. אולי הוא כן ירצח, הוא לא ירצח. כמו שבלילה דברים הם ספק, כמו שביארנו, שאתה לא רואה את הדברים ברור הזה, יכול להיות שזה משהו אחד, יכול להיות שזה משהו אחר, אתה לא כל כך בטוח בדברים שאתה רואה, כיוון שאתה רואה אותם בצורה לא ברורה. אז אם יש לך ספק, אולי בן אדם הזה לא ירצח. מי למשל לא ירצח לעולם? האבא את הבן שלו. מישהו שמאוד אוהב את חברו, לא ירצח את האוהב שלו. אז אם יש לך ספק, יהי בעיניך כגנב שבא רק על עסקי ממון, ואז אתה לא יכול לרצוח אותו. לא ניתן להצילו את הבעל הבית בנפשו של הגנב. אסור להרוג את אותו גנב. אבל בכל אופן רואים מפה שאור זה לאו ודווקא שם של יום או של לילה, אלא זה המציאות של דבר ברור. כן, יש פה הסבר שלישי למילה אור. בהירות. יש לנו שזה שם של זמן או של יום או של לילה. יש לנו שזה מציאות של אהד, שזה לא חשוך אלא זה מואר, מציאות. ויש שזה ברור. זה נגזר מתוך הפירוש של, שהוא אור, אז זה ברור. שואלת הגמרא קושיה נוספת. איך אתה רב יהודה אומר שאור זה הכוונה הלילה? מי טבעי. איוב סבל. סבל גדול מאוד, ששם ישמרנו. והוא היה צדיק. צדיק הוא היה. והוא ניסה להבין על מה באו אליו האיסורים האלה. אז הוא הגיע למסקנה שזה בגלל שהוא נולד במזל לא טוב. הוא נולד ביום לא טוב, בשעה לא טובה, ולכן המזל משפיע עליו לא לטובה. לכן הוא מקבל את כל האיסורים האלה. לכן, איך שהגמרא מבינה עכשיו, איוב בא לקלל את היום שבו הוא נולד. והוא אומר, יחשכו כוכבי נשפו. כוכבים של נשף הכוונה לילה. יחשכו הכוכבים של הלילה שלו. יקב לאור. למה הוא מחכה שיהיה אור? ואין, לא יהיה. אז מה הפירוש הפשוט? שאותו יום הוא מקלל אותו. עכשיו רגע. לילה. והכוכבים הוא מקלל אותם שיחשכו. ושיחכו לאור ועין. למה יחכו בלילה? יחכו ליום. אז מה אתה רואה מפה? על מה אור יממו, שבלילה מחכים ליום. תרץ את הגמרא, לא זה הכוונה. שאיוב אמנם קילל, אבל לא את היום שבו הוא נולד, אלא את המזל שבו הוא נולד. האטם, קודם כל אור הכוונה, לא שם של זמן, אם זה היום או הלילה, אלא אור הכוונה, מציאות של אור, הערה. ומילת ולקלית לאיוב למזלי. איוב קילל את המזל שלו והוא אמר, יהי רע ויהי רצון, דליצפי יח גברה לנאורה, שהוא יצפל לדבר שמאיר, ולא לישכחי והוא לא ימצא אותו. שואלת הגמרא, דוד המלך אומר על עצמו, שבגלל שהוא חשדו בו שהוא חטא, הגמרא אומרת מסכת שבת דף נ"ה, שמי שאומר שדוד המלך חטא אינו אלא טועה, כי זה שהוא התחתן עם בת שבע, היא הייתה פנויה. כי הרי לפני שבעלה יצא למלחמה, הוא נתן לה גט. כמו שהגמרא מבארת בהרחבה. אבל, בגלל שכל כך הרבה דיברו על דוד המלך, וחיכו שהוא ימות, כמו שהגמרא מביאה בעוד מקומות, אז דוד המלך אמר על עצמו, שואת הגמרא מאותו פסוק מיתי ואיבה אומר, אך חושך ישופני. כשהוא היה נרדף על ידי כל השונאים שלו, הוא היה בטוח שהוא תמיד יהיה בחושך. אבל בסוף מה קרה? בעזרת השם יתברך, ולילה, אור. אור בעדני. בסוף זכיתי שאפילו בלילה נהיה לי אור. כך אומר דוד המלך. בלילה נהיה לי אור. זאת אומרת, על מאור יממה הוא, שהלילה נהיה לי כמו יום. אז קשה על רב יהודה שאמר שאור, הכוונה, לילה. כי אם ככה, מה החידוש לילה אור בעדיני? אם אור זה הכוונה לילה, אז אצל כולם לילה הוא אור בעדיני. כי אצל כולם אור זה שם, אם אור זה שם של לילה, אז לילה זה אור, נכון? אומרת הגמרא, הכוונה, אור, כמו שאמרנו, יש לו שתי משמעויות, גם שם, ולפי דעתו של רב יהודה שגמרא מבינה עכשיו, זה הכוונה שזה לילה, וגם מציאות. מציאות של אור שלא לא חשוך. אומרת הגמרא, אז אם כן, איך יכול להיות אומר לילה אור בעדיני? אני אומר, אתם, אחי כאמר דוד, החטא שהוא חטא, אמרו עליו שהוא חטא עם בת שבע, אני אמרתי, אך חושך ישופני. חשבתי שעכשיו זהו, איבד את עולמו, אפילו בעולם הבא, יהיה חושך. אפילו לעולם הבא שהוא דומה ליום. אבל עכשיו ולילה, העולם הזה, שהוא דומה ללילה, אור בעדיני. כי הגמרא במסכת שבת דף למד מספרת, אחרי פטירתו של דוד המלך, מלאך שלמה, בנה את בית המקדש, באו להביא את ארון ברית השם, שזה כסי הקדושה לקודש הקודשים, דבקו שערים זה בזה. שלמה המלך ניסה בכל מיני דרכים לפתוח את השערים, בשביל להכניס את ארון ברית השם אל קודש הקודשים, ולא נפתחו השערים. מה עושים עם בית מקדש בלי ארון ברית השם בקודש הקודשים? זה הרי מקור הקדושה, התורה היא מקור הקדושה של כל בית המקדש. ארון הקודש בפנים לוחות הברית והספר תורה. מה יש בית מקדש בלי תורה? בכל אופן, אי אפשר להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים. עד שאמר שלמה את המשפט הבא, זוכרה לחסדי דוד אבי, מילים מעין אלה, הזכיר את זכותו של דוד המלך, מיד נפתחו השערים וראו כל העולם, כל העם, שנמחל לדוד המלך אותו אבון. אז אומר דוד המלך, עכשיו בעולם הזה, לילה, שנמשל ללילה, אור בעדיני, כי הנה, כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרי, שבזכותי נפתחו השערים של בית המקדש. בכל אופן, אם כן, אור זה הכוונה מציאות שמאירה, ולא בהכרח שם של יום או של לילה. עכשיו הגמרא מקשה שוב פעם על דעתו של רב הונא, שאמר שאור זה הכוונה יום. וזה קושייה שמתקבלת, ובאמת נדחית האפשרות להסביר דברי רב הונא, שאור הכוונה, נגהי הכוונה ליום. לא, אור זה לא יום, אור זה בוודאי לילה. מה ההוכחה? התווה קושייה מהמשנה, משנה בהמשך מביאה, רבי יהודה אומר, בודקים, יש שלוש פעמים לבדוק את החמץ. והגמרא בהמשך מבארת האם צריך לבדוק בכל השלוש פעמים, או שאם בן אדם לא בדק בפעם הראשונה, בודק בפעם השנייה, ואם לא בפעם השנייה, בודק בפעם השלישית. רבי יהודה אומר, בודקים את החמץ אור ל-14, אז מתי זה? בליל 14, או ביום של 14? לא יכול להיות יום של 14, כי מיד אחר כך כתוב, הוא ב-14 שחרית. זה יום 14, אז ליל, אור ל-14, כמובן ליל 14, זה הוכחה שמתקבלת בסוף. וכן, בודקים הפעם השלישית בשעת הביור, ב-6 שעות ולמעלה, בשעה שישית, זאת אומרת, מסוף שעה חמישית עד חצות, בשעה השישית, גם אז בודקים את החמץ. את הגמרא, כאמר ביהודה, בודקים אור ל-14 וב-14 שחרית. זאת אומרת, יש את הזמן של בדיקה בבוקר של 14, ויש לפני כן באור ל-14. על מה אור, אור טעו, זה מוכיח שהזמן של אור זה ליל 14. שמע מינה, באמת זו הוכחה, שאור ל-14, כולם מודים שזה הכוונה ליל 14. והגמרא תשאל בהמשך, אז למה לא כתוב ליל 14? והגמרא מתרצת, כי התנא רצה לנקוט לשון מעולה, לשון אור, ואנחנו יודעים גם דברי אחד מהתנאים שבמשנה, שלא יודע, לא בטוח שזה המשנה הזאת, אבל בכל אופן אחד מהתנאים שחיברו את המשניות, שזה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מגלה לנו למה באמת כתבו אור ל-14, כי אור זה פסח, ויקרא אלוקים לאור, ויקרא אלוקים לאור יום אמרנו, אבל היום אמר אלוקים יהי אור זה פסח, אור ל-14, ודאי שכל המהות של החג הזה זה אור, לכן התנא בחר לפתוח במילה אור. הגמרא עדיין מנסה להקשות קושיות אחרות על רב אונא או על רב יהודה, אבל בכל אופן מה שאמרנו כאן זה הוכחה מוחלטת, כמו שהגמרא במסקנה מקבלת את ההוכחה הזו. שאור הכוונה ליל. הגמרא מבארת שגם רב הונא שאמר נגהי, הוא התכוון בעצם ללילה, הוא דיבר הוא אמר לילה בלשון נגהי. שואלת הגמרא, מי טבעי? קושיה מברייתא על דבריו של רב הונא. מתי יום 14 אסור בעשיית מלאכה? בדף נון, משנה כותבת, מקום שנהגו לא לעשות מלאכה בערב פסח, אין עושים. ממתי אין עושים? רבי אליעזר בן יעקב אומר, משעת האור. לכאורה, ליל י' ד'. רבי יהודה אומר, משעת הנץ החמה, של יום י' ד'. אמר לרבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה, וכי היכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה, ומקצתו מותר בעשיית מלאכה. מה אתה רוצה לומר? שמשעת הנץ החמה אסור לעשות מלאכה, ובלילה יהיה מותר לעשות מלאכה? איפה מצאנו דבר כזה שחלק מהיום מותר לעשות מלאכה וחלק מהיום אסור? אמר לי, רבי יהודה, רבי יהודה, לא בוודאי שיש. אתה מחפש יום, הוא עצמו יוכיח, יום י' ד' בניסן, שיש דבר שחלק מהיום אסור לעשות וחלק מהיום מותר, שמקצתו עד 6 שעות ביום מותר באכילת חמץ, ומקצתו משעה שביעית מחצות אסור באכילת חמץ, חצות היום מחצות היום אסור באכילת חמץ. אז אם כן אותו דבר גם לעניין עשיית מלאכה, בלילה מותר לעשות מלאכה, ביום יהיה אסור, בלילה מותר, ביום יהיה אסור. עכשיו מוכיחה הגמרא, מדכאמר רבי יהודה משעת הנץ החמה, והוא אומר זמן מאוחר יותר מרבי אליעזר בן יעקב. על מה? אור דקאמה רבי אליעזר בן יעקב, אור תהו. מה אני רואה מפה? שרבי אליעזר בן יעקב שחולק על רבי יהודה, מה הוא סובר שמה זה אור? כמו שאנחנו בערנו לילה. ולעומת זאת, רבי יהודה אומר, יום, נץ החמה. אומרת הגמרא, למה? אולי יום הכוונה נץ החמה, ואור הכוונה עלות השחר, שזה גם תחילת היום. לא, מהי אור? עמוד השחר? אולי נאמר שזה עמוד השחר. והוויכוח ביניהם, ממתי אסור לעשות מלאכה? לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, מי עמוד השחר? ולפי דעתו של רבי יהודה, מי הנץ החמה? שואלת הגמרא, יאחי, אם גם לפי רבי אליעזר בן יעקב, חלק מי"ד בניסן מותר בעשיית מלאכה, שזה ליל י"ד בניסן, אז דקאמר לי, איכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה, או מקצתו אסור בעשיית מלאכה? איך אתה רבי יהודה בא ואומר שרק מהנץ החמה אסור לעשות מלאכה? איפה מצאנו כזה דבר שחלק מהיום מותר, בלילה היה מותר וביום אסור? נמה יהיו לנפשי. אז אם לפי דעתו שרבי עזר בן יעקב גם בלילה היה מותר לעשות מלאכה, אז שיענה לעצמו, היק הלילה דקשרי, הרי יש את הליל י' ד' שמותר לעשות במלאכה אפילו לפי דעתי. עונה הגמרא, באמת אפשר לבאר שהוא סובר שמעלות השחר זה הזמן שאסור בעשיית מלאכה. אז אתה שואל איפה מצאנו, אז אם כן מצאנו יום שחלקו מותר בעשיית מלאכה וחלקו אסור? אמר לו, לא. רבי אליעזר בן יעקב אחי כאמר, בשלמה לדידי, אני מדבר על הבדל בין לילה לבין יום, שבלילה עד עלות השחר מותר לעשות מלאכה, ומי עלות השחר אסור לעשות מלאכה. זה לא נקרא שאני מחלק באותו יום. זאת אומרת, אני מחלק בין הלילה לבין היום. זה מצאנו דבר כזה שחכמים מחלקים בעניינים אחרים בין הלילה לבין היום. השכח נדיק הפלגר הבנן בימה המלא ליליה, מצאנו שחכמים חלקו בין הלילה לבין היום. משהו שמותר בלילה ואסור ביום. דטניה, לגבי תענית ציבור שמתחיל מהיום. אנחנו למשל נוהגים, 10 בטבת לא צמים בלילה, אלא רק מהיום. אם זה תענית אסתר, צמים צום גדליה, גם כן, צמים ביום ולא בלילה. אז עד מתי אדם אוכל ושוטה לפני התענית? עד שיעלה מוד השחר, דברי אותו רבי אליעזר בן יעקב. דווקא זה מסתדר להגיד שהוא מתכוון אור הכוונה למוד השחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר גם לגבי תענית, עד עמוד השחר. רבי שמעון אומר, קצת לפני עלות השחר, עד קרות הגבר, עד מתי שהתרנגול קורא, שזה סימן שהיום מתקרב. אז אם כן אפשר לומר, יש מציאות שראינו שחכמים חילקו בין הלילה לבין היום. בלילה מותר לאכול, ביום אסור לאכול בתעני ציבור, חלק מהתעניות. אבל, לעומת זאת, לחלק ביום עצמו, עד הנצח אמר מותר ומי הנצח אמר אסור, זה לא מצאנו. אלא דידך, איך השכחנה יממה גופי דפלגו ברבנן? איפה מצאנו, לפי דעתך שאתה סובר מהנץ החמה, איפה מצאנו שביום עצמו חילקו חכמים, מי עלות השחר עד הנץ מותר לעשות מלאכה, ומי הנץ עד הערב אסור לעשות מלאכה? אמר לי, ענה לו רבי יהודה, בוודאי, הוא עצמו יוכיח, יום ד' בניסן יוכיח שאפשר לחלק את היום עצמו, שמקצתו מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ. אנחנו רואים ביום י' ד' בניסן, שאפילו היום עצמו מתחלק לשניים. חלק הראשון של יום י' ד' בניסן, מותר לאכול חמץ. והחלק השני, מחצות, אסור לאכול חמץ מהתורה. שואלת הגמרא, שפירקא אמר לרבי יהודה לרבי אליעזר, הרי ענה טוב, באמת מצאנו שהתורה מחלקת בין החלק הראשון של היום, של י' ד' בניסן, שמותר לאכול חמץ, ובין החלק השני שאסור. עונה הגמרא, אחי כאמר לרבי אליעזר. רבי אליעזר לא מקבל את ההסבר הזה של רבי יהודה, כי הוא אומר לו ככה, אמין עליך ענה מלאכה דרבנן. אני שואל אותך על תקנה שרבנן תקנו. רבנן תקנו לא לעשות מלאכה בערב פסח. עכשיו, ממתי הם תקנו? לא מצאנו שחכמים תקנו דבר כזה שמחלקים באמצע היום, שעד הזמן הזה מותר משהו ומהזמן הזה אסור. יכול להיות שבלילה מותר וביום אסור, אבל ביום עצמו חלק מהזמן מותר וחלק מהזמן אסור. ואת אמרת לי חמץ דאורייתא, אתה מוכיח לי מאיסור אכילת חמץ שהוא נוהג רק מחצות יום י' ד', כי מהתורה אנחנו לומדים מהפסוקים שרק מחצות יום י' ד' אסור באכילת חמץ מהתורה. בסדר, זה גזרת הכתוב, אני מדבר איתך עכשיו על תקנות של חכמים. זה לא מצאנו שבחלק מהיום הם מתירים משהו ובחלק מהיום הם מוסרים. לגבי דאורייתא, עד אחא עשר רחמנא ועד אחא שער רחמנא. לגבי מהתורה, עד חצות התורה מתירה לאכול חמץ, ומחצות של יום י' ד' היא אוסרת. אבל לעניין עשיית מלאכה זה תקנה של חכמים לאסור עשיית מלאכה בערב פסח. לא מצאנו שחכמים חילקו ביום עצמו עד הנצח המה מותר ומי הנצח המה אסור, אז למה אתה מחלק? ואידך רבי יהודה עונה לרבי אליעזר, בוודאי מצאנו שחכמים באותו יום חילקו בין חלק הראשון של היום לבין החלק הבא של היום. באותו יום של י' בניסן, שעוד רבנן, הרי מהתורה אסור לאכול חמץ רק ממתי? מחצות היום של י' בניסן. והם חכמים הוסיפו משעה רביעית שאסור לאכול חמץ. אתה רואה שחלק שלוש שעות הראשונות של היום מותרות באכילת חמץ, ורבנן אסרו מאז ועלה משעה רביעית לאכול חמץ. רואים שמקצת היום רבנן התירו ומקצת היום אסרו. והידך מה רבי אליעזר יענה? חכמים אין דבר כזה אצלהם שחלק מהיום הם מתירים וחלק מהיום הם מוסרים. רק פה למה הם אסרו שעתיים לפני חצות לאכול חמץ? הרחקה הוא דעביד רבנן לדאורייתא. זאת אומרת, אחרי שהתורה כבר אסרה חמץ רק מחצות, חכמים לא רוצים שבן אדם יבוא לאכול אחרי חצות, אז הם אומרים, טוב, כבר שעתיים לפני כן, אל תאכל חמץ. אבל תקנה חדשה של רבנן, שיתקנו שחלק מהיום מותר וחלק מהיום אסור, זה לא מצאנו. שואלת הגמרא קושיה נוספת על רבונה, שאומר שאור הכוונה ליום. שואלת הגמרא מי טבעי. הרי כשבית מקדש הקיים ויש סנהדרין, יש מצווה לקבוע מתי ראש חודש לפי ראיית עדים את הלבנה. שהרי בסוף החודש הלבנה נעלמת, ובתחילת החודש יש מולד הלבנה. התורה נותנת מצווה מיוחדת לקדש את החודש על פי עדים שראו את הלבנה. ולכן כשהיו מגיעים שני עדים לבית הדין, סנהדרין, והיו אומרים להם, לבית הדין בירושלים, והיו אומרים להם, אנחנו ראינו את המולד הלבנה, היו חוקרים, דורשים, אם הם באמת ראו את מולד הלבנה, היו מקדשים את החודש. אומרים, מקודש, מקודש. עכשיו, זה יכול להיות באחד מתוך שני ימים, או אחרי שעברו 29 יום מתחילת החודש, אז ביום ה-30 מתחילים כאן את החודש הבא, ואז החודש הקודם הוא רק 29 ימים, או שאנחנו אומרים שהחודש הקודם יהיו בו 30 יום, ונקדש את החודש יום אחד אחר כך. ואז החודש הקודם יהיה 30, ואנחנו מקדשים ביום ה-31, נתחיל את החודש הבא. עכשיו, אנחנו מחליטים מתי יהיה ראש חודש, זה בסדר גמור, אבל איך כל עם ישראל שנמצאים בערים הרחוקות מירושלים ידעו, האם קידשו את החודש ביום ה-30, אחרי 29 יום או אחרי 30 יום, איך הם ידעו? אז בשביל זה היו מדליקים אבוקות בראשי הערים. היו מדליקים אבוקה בראש ההר, ואלה בראש ההר בסמוך היו כל הזמן, בימים האלה, כל הזמן דרוכים. ברגע שהיו רואים אבוקה בראש ההר מרחוק, הם מדליקים בראש ההר שלהם, ואז אלה שראו את עד כך, היו את ההר שסמוך לירושלים, היו מדליקים אבוקה. עכשיו אלה שרחוקים יותר, היו רואים את אבוקה, הדליקו גם. אלה שעוד יותר רחוקים, היו רואים את אבוקה, היו מדליקים גם. וככה כל מהר להר, מהר להר, היו מדליקים אבוקות, עד שבכל ארץ ישראל היו רואים שהיו אבוקות של אור, היו יודעים שקבעו ראש חודש ביום הזה, ולפי זה יודעים האם החודש הקודם היה 29 יום או 30 יום. עכשיו, שואלת המשנה, אומרת המשנה, מתי מדליקים את אותם אבוקות של אור? אז המשנה אומרת, אין מסיעין מסועות, הכוונה מדליקים את האבוקות של אש האלה בראשי הערים, כדי להודיע בכל אלה שרחוקים מירושלים, להודיע להם מתי קידשו את החודש, לא היו כל חודש מדליקים את האבוקות האלה, אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו. רק אם ראו את הלבנה, אחרי 29 יום, ביום ה-30, וקידשו את החודש, עכשיו אמרו, שהחודש הקודם יהיה 29 יום, והיום ה-30 יהיה כבר א' של החודש הבא. זאת אומרת, היום הראשון קידשו. אז היו מדליקים את האבוקות. חודש שנראה בזמנו לקדשו. אבל אם לא היו מקדשים את החודש ביום הראשון, אלא היו, החודש הקודם היה 30 יום, היו ביום ה-31 היו מקדשים את החודש הבא, מתחילים א' של החודש הבא, אז לא היו מדליקים מסועות. וכשאנשים לא היו רואים מסועות, היו מבינים לבד שהחודש הזה, לא קידשו אותו ביום הראשון, אלא היום השני, אז החודש הקודם היה של 30 יום. ומתי מסיעין מסועות? באיזה זמן? לאור עיבורו. עיבורו זה היום 31. זה כשרוצים לעבר את החודש הקודם, איך לעבר, הכוונה להוסיף. כשרוצים להוסיף על החודש הקודם, שעשו אותו 30 יום, מה גורם שהחודש הקודם יהיה 30 יום? היום ה-31, שהחליטו שהוא יהיה הראש חודש של החודש הבא, זה גורם שהחודש הקודם יהיה 30 יום. אז יום העיבור הוא בעצם היום ה-31. הליל, היום ה-31, זכורה, אור עיבורו, הכוונה ליל, היום ה-31, אלמה אור, אורתה הוא, אתה רואה מפה, שאור זה הכוונה ליל. שמע מינה, גם פה יש לנו הוכחה שנייה כבר לדבריו של רבי יהודה, שאור הכוונה ליל, ליל היום הבא, אור לארבעה עשר, הכוונה ליל ארבעה עשר, בודקים את החמץ, לאור הנר, ועד כאן דף ב'.